עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. בארץ ובחוצה לה אנחנו שומעים את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, זה נאמר על בורא העולם, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. בורא אומר, מה שגמר את הישוע, מה שגרם לגרום לכך ש הגיע הזמן של גאולתם, זה הזעקה, נעקה, זעקה, התפילה, שהיא נבעה מעומק הלב אל הכתובת האמיתית. כל זמן שהם חשבו שיוכלו אולי להסתדר באמצעות מתווכים שונים, במושגים של היום, כל מיני גשרים, אבל הם ראו שכשנהיה מצב שמשה רבינו הולך אל פרעה, אפילו משה רבינו, אדון הנביאים, הולך אל פרעה, ודווקא משה והארון, והמצב החמיר יותר. ומאז באתי לדבר בשמך, הירה לעם הזה. נהיה המצב יותר גרוע. אולי בהתחלה חשבו, הנה יש פה איזה שליחות, אי אפשר להגיע למשרדים האישיים של ה... ראש הפירמידה של המשעבדים אל פרעו, והצליחו להידבר איתו, ובאמצעות כל מיני הידברויות אולי ירקחו, אולי קצת יאזנו את המצב, יקלו על השיעבוד. לא, זה לא עזר, אדרבה, נהיה יותר גרוע. ואז נוצר מצב שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. התחילו לזעוק ולזעוק אל הכתובת של אין עוד מלבדו, שום כוח אחר, בדיוק כמו שכתוב על זמן המשיח, שהמצב יהיה שבן קם באביו, קלה בחמותה, החוצפה תתגבר, וכל מיני קלקולים שאנחנו רואים אותם אחת לאחת היום, ואז הסיום של הסימן האחרון, כך למדו רבותינו, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. הדבר הזה מופיע לא כסיכום אלא כסימן נוסף במסגרת רשימת הסימנים של זמן המשיח. שיפסיקו לסמוך על כוחות צבא ועל פוליטיקאים ועל כל מיני מתווכים וכל מיני תוכניות. אדרבה, יש כל מיני מחלוקות, וכמה הדבר מזעזע ומרחיק באופן טבעי את הישועה, כשאפילו האויבים שלנו שומעים עד כמה המפקדים והאלופים לשעבר אומרים שצריך להפסיק את המלחמה וצריך להעדיף דברים אחרים, וכמה משרים תחושה של הפסד במלחמה וחוסר הצלחה. כלומר, הם מורידים את המורל של כל החיילים, משדרים בכל מקום רעיונות שרק מורידים את המצב רוח עם אנשים שדוברים את מה שבליבם לאור העובדה שהם משפחות של כל מיני שבועים, אבל זה גורם לכזה מורך, לכזה דמורליזציה, שכל אויבינו מאזינים לרדיו הבוקר עד הבוקר, ורואים שאוטוטוט הלחץ ייפסק, הם יצליחו להגיע לאותה הפסקת אש, לאותה הפסק לוחמה, אפילו עכשיו במה שנקרא הורדת רמת העצימות של המלחמה, הם כבר חוגגים וכבר יורים טילים מאותו מקום ומפעילים את כל בתי החולים כאילו כבתי חולים, כשלמעשה כמובן שזה ממש בסיסי מבצע של הצד השני, והם רק מחכים שהקולות של הדמורליזציה אצלנו יעלו ויעלו, וכמובן זה ילחץ על ההנהגה ועל כל החמל ועל כל הקבינטים המצומצמים והמורחבים, ואוטוטוט גמרנו, חוזר לסורו, וכמובן כלל הציבור מתוסכל מזה, מיואש מזה, איך קבוצת שדרנים או קבוצת פוליטיקאים או קבוצה של אנשים מסוג מסוים שהשתלטה על כל כלי התקשורת ויוצרת רוח נחאים שרק לזה מחכים האויבים שלנו, ולא זו בלבד שהם מזינים, אלא הם גם מצטטים את העיתונאים הללו שמדברים על כך בגלוי, בשידור, בכתב, בכל דרך אפשרית של קומוניקציה, שהכל עבוד והכל לא טוב, וממילא כמובן הרוח, שזה עיקר הכוח להצליח באופן טבעי, נעלמת, נחלשת. כל זה בא ללמד אותנו, על פי השקפת התורה הקדושה, שאל לנו לבטוח בכוח של בשר ודם, אל לנו לבטוח בכוחי ועוצם ידי, ולא להסתמך ולא לחשוב שהישוע תבוא משם, למרות שכבר קיבלנו שיעור כל כך מהדהד בחלל מכל הכשלים שקדמו לאותה מתקפה בכ"ב בתשרי תשפ"ד, של הכנות אינסופיות שהכינו אנשי החמאס, וכל מיני מנהרות של מאות קילומטרים, ולא ידעו כלום ולא שמעו כלום, מישהו סגר להם את העיניים ואת האוזניים, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, ולא ישמעו אף להם ולא יריחום, לא יריחון, לא מריחים שקורה פה משהו. הבורא סגר וכולם למדו שבאמת אוי ואבוי למי ששם בשר זרועו, לא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוקי האיש ירצה. הוא רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא ימלט. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. לא נסמוך על מעצמות כמו אשור, לא נסמוך על כלי נשק שהמשל שלהם זה סוס, ולא נאמר אלוהינו, כלומר מעשה ידינו, התעשיות הייצור הביטחוני שלנו, הכוח והתעצומות שלנו באוויר, ביבשה, בים, זה נקרא אלוהינו למעשה ידינו, עשו את מעשה ידיהם אלוהיהם. אז בורא העולם עוזר לנו, כבר כשעברו למעלה ממאה ימים מאז כ"ב בתשרי, עוזר לנו להגיע למסקנה הזו כדי לזרז את הישועה, משום שזה גורם לכך שאנחנו באמת נפנה אל הבורא באמת ובתמים, ולא מן השפה ולחוץ לצאת ידי חובה בפרק או שני פרקים של תהילים, אלא באמת להתבטל התבטלות מוחלטת אליו יתברך, ולהבין שבידו הפקיד רוחי בעת אישן והעירה, ואם רוחי גבייתי השם לי לא עירה. דווקא הביטול הזה, מצאנו לדבר הזה כמה תקדימים, אחד התקדימים הבולטים של הנושא הזה, שרק בזמן שבאמת לא סומכים על מתווכים, רק אז מגיעה הישועה, מהסיפור של אסתר המלכה. אסתר המלכה עשתה וביקשה לעשות משתה לבקשתו של מרדכי, שהוא אמר לה, תלכי בקשה אל המלך ותבקשי על עמך ועל מולדתך, ותגידי לו שאתמול הוא חתם על מסמך להרוג ולאבד ולהשמיד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. אסתר כמובן הייתה מבוהלת, הרי היא לא הוזמנה, ומי שבא למלך ולא הזמנה, אחת דתו להמית. ומלבד זה הרי 5 שנים מאז שנת 7 למלכותו, שהוא לקח את אסתר כמלכה, 5 שנים עד שנת 12 למלכותו, שקרה הסיפור עם המן והגזירה, הוא לחץ עליה לשאול אותה האם היא יהודיה, האם היא פרסייה, האם היא המלכית, האם היא מדית. אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. אז 5 שנים הוא לוחץ עליה ולוחץ ולוחץ, ולגלגו עליו אנשים במושגים של היום, בכל כלי התקשורת, איזה מלך משונה זה, איך הוא לוקח הסופי מן השוק. רצו לדעת שהמלכה היא באה מאיזה רקע חשוב של איזושהי נסיכות או מלכות מסוימת מכל אחת מ-127 המדינות שהוא מלך, ואי אפשר היה לדעת, כשהוא בעצם אמר את האמת שהוא לא יודע, היא עצמה לא יודעת איפה היא נולדה, כלומר שהיא הסופי מן השוק, תינוקת שנעזבה באחד החדרים וגדלה אצל אימוץ במשפחה מסוימת, וזה בייש אותו. הוא שאל אותה מי את, ואפילו איים עליה שהוא ייקח מלכה אחרת אם היא לא תגלה, שנאמר הוא ויקבץ בתולות שינית. אומרים חז"ל, הוא אמר לה, אני אקבץ עוד פעם את כל הבנות כדי לקחת מלכה אחרת על פנייך, שזה איום רציני על אישה, בפרט מלכה, שיעמידו תחתיה מלכה נוספת או מלכה במקומה. ועכשיו, אחרי 5 שנים, היא תבוא ותגיד לו, אני יהודיה, ואתמול חתמת לחסל את העם שלי ואותי? הוא יצעק עליה, הוא יגיד לה, למה לא אמרת לי את זה 5 שנים? אם הייתי יודע שהאישה שלי, שהמלכה שלי היא יהודיה, לא הייתי חותם על המסמך הזה להרוג את כל היהודים. ודאי שלא הייתי רוצה להרוג את אשתי ואת מלכתי ואת העם של אשתי. למה לא אמרת לי את זה אתמול ושלשום? עכשיו את באה להגיד לי שנמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, כפי שהיא אמרה לו בהמשך, וגילתה לו את הידיעה הסנסציונית ביותר, המפתיעה ביותר, המהממת ביותר, כי נמכרנו אני ועמי, ועמי, ועמי. כנראה הוא נפל מהכיסא כשהוא שמע שהמלכה שלו, שהוא נמצא איתה 5 שנים בהרמון, היא יהודיה, ואתמול הוא רשם מסמך לאשר את השמדתם בי"ד ג' באדר הבא. ולכן היא טענה כנראה שזה קשה לה. בכל אופן מרדכי התאמץ והתאמץ והתאמץ ואמר לה, אם את תסרבי, היא אומר לה דברים חריפים ביותר, אם את לא תלכי, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? אם אחרש תחרישי בעת הזאת, אומר מרדכי היהודי לאסתר, אם את לא תלכי במסירות נפש, מי יודע מה יקרה איתך? ואז היא כמובן הולכת, גזרו צום 3 ימים על כל היהודים שבשושן, והלכה למשתה, ורגע לפני שהיא נכנסה למשתה, היא אומרת בתחנונים פרק בתהילים, איזה פרק? כ"ב בתהילים, למנצח על הילד השחר, כלי כלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שהגתי, מה יהיה פה? ובהתחלה קרא לו, לאותו מלך, הצילה נפשי מיד כלב יחידתי, היא קרא לערל הזה, המלך כלב, ובהמשך היא שינתה, ואמרה שיציל אותה מפי אריה, קרא לו אריה. מה פשר השינוי? מסבירים המפרשים, שאדם עומד ברחוב מול אריה, מול כלב, זה כמובן מפחיד אותו, אבל הוא חושב באיזושהי צורה להתגונן. הוא ינסה לתפוס אותו בראש, לתפוס אותו מאחורה, לתפוס את השתי רגליים האחוריות שלו בכל הכוח. בלית ברירה, מה? הוא יחכה שהכלב יתנפל עליו, הוא נמצא לבד עם הכלב, אין מי שיכול באזור לעזור לו. הוא ינסה להציל את עצמו על ידי שהוא באיזשהו מקום יתפוס איזה איבר של הכלב וינסה להשתלט. אבל מה קורה כשאדם נמצא מול אריה? מכת הרוב, באו אריות והסתובבו ברחובות הראשיים של מצרים. הוא מוצא את עצמו ברחוב מול אריה, אין שום בן אדם, אין שום גורם להציל, הוא בכלל חושב שהוא יוכל לתפוס לארי את הרגל האחורית או הרגל הקדמית. אין, עבוד לגמרי. רק צועק אל אלוקים. רק צועק אל אלוקים. אין מי שיכול לעזור. זה בעצם המצב שמביא את הישועה. מאין אז יבוא עזרי? שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים. מאין, אומרים המפרשים, כשהוא במצב של עין, לא סומך, באמת לא סומך, לא מן השפה ולחוץ, על פרופסורים. לא סומך על הכישרונות שלו לכספים, לרפואה, לכל מיני שידוכים, להצלחה חינוכית. הוא יודע שאין לו שום סיכוי בדרך הטבע, כמו שהוא עומד מול אריה. אז יבוא עזרי. מאין? מקף? אז יבוא עזרי. בתחושה הזו, אסתר, כשהיא קראה למלך אריה, הבינה שהיא לא עומדת פה מול כלב, שאולי באמצעים השתדלותיים שונים אפשר לעשות משהו, אלא השתדלות היא בסך הכל פיראון חוב, זה כמו מול אריה, זה סתם פעולה באלמה. רק צעקה אל הבורא כמושיע בלעדי שאין עוד מלבדו, אז הגיעה הישועה. כך המבט צריך להיות ליהודי שרוצה לזכות לישועות. זוהי הסגולה הגדולה של רבנו חיים מוולוז'ין בשם הגאון מווילנה בספר נפש החיים בשער ג' פרק י' ב' שנקראת אין עוד מלבדו. כל זמן שהוא סומך על אמצעי טבע ורק בוחן לבבות ביום דין יודע זאת. רק יודע מחשבות בדין יודע זאת. אז יש סיכוי לכך שבאמת הוא יקבל את הישועה ישירה מהבורא, כמו שהוא מבטל ביטול גמור כל הסתמכות על גורם אחר. זה בעצם מה שקרה כאן. זה שהפרעו החמיר את המצב, ומאז באתי לדבר בשמך, הירה לעם הזה, והצלו הצלת את עמך, הוא לא רק שלא שיפר, כתוצאה מההידברות הפוליטית, ההידברות המדינית, או ההידברות שהייתה שם להקל את העול של וימררו את חייהם בעבודה קשה ובחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, אלא החמיר שגם חומר גלם של בלוקים, של לבינים, תבן הוא לא נותן להם. לא רק את כמות הלבינים שצריך לעשות מהמרכיבים של התבן, לכו תחפשו תבן, לקושש תבן בכל הארץ, ולהספיק את אותו הספק, את אותה תפוקה באותו פרק זמן, אחרת מקבלים מכות רצח מהשוטרים. זה היה המצב שגרם להם לזעוק, אין למי לפנות. זה הסימן לגאולת ישראל. כתוב שיהיה מצב של יוקר יאמיר לקראת ביאת המשיח, הארץ היקרה ביותר, במוצרי יסוד של מוצרי מזון בהשוואה לגרמניה, צרפת, שוויץ, אנגליה, הולנד, בלגיה, יקר ביותר כאן. מי מדבר על פני הדור כפני הכלב? בכל המובנים של מנהיגים שלא פועלים על פי הדבר הנטו נטו מקצועי שנדרש, אלא כל הזמן מסתכלים על הסקרים, מסתכלים על דעת הקהל, כמו כלב שמסתכל אחורה לאן הולכים האנשים מאחוריו, והוא אומנם רץ קדימה, אבל הוא כל הזמן פונה אחורה, כמו שרבי אלחנן וסרמן הסביר זאת. ומדבר על גידול כלבים, סוודרים לכלבים, פסיכולוגים לכלבים, בתי קברות לכלבים, רחובות וסמטאות על שם כלבים, כל מיני פסיכיאטרים לכלבים, וכמובן מזון, וכל מיני מספרות וכולי וכולי. כל הצורות האלה של ההופעה של כלב נמצאים היום. כלב זה גם ביטוי לעזות, חוצפה ועזות, שיש היעדר כבוד, היעדר התבטלות. מלכות תהפך למינות, מערכת השלטונית של המלאג, כל מי ששולט על ההשכלה הגבוהה כביכול של האוניברסיטאות והמכונים, הכל כפירה מוחלטת בכל יסוד של אמונת ישראל. ממש המשך מלכות יוון, מלכות תהפך למינות. כל מה שלא מוכח מדעית, אל תאמין בו. זה הספתח, זה על מפתן כניסה לעולם האקדמיה. אל תאמין בדבר שלא מוכח מדעית. אפרה לפומיו. וכל מה שמתרחש שם בדברי האפיקורסות והדעות הכוזבות והלימודים הבטלים, הכל נמצא. בית הוועד יהפך למקום לא צנוע, ומה שקרו, כתוב, הגליל יחרב, זה אחד הדברים שכתובים שם במשנה, בסוף מסכת סוטה, עשרות אלפי אנשים מתפנים מבתיהם, מרוקנים את היישובים בגליל, משום שיש חשש כל רגע ליציאות מפירים שונים מתחת לאדמה, או טילים, או כל מיני קורנטים, וכל מיני נונטטים, כל מיני דברים מזעזעים שגובים מחירים. מי מוכן לגור במקום שהוא בפחד מוות כל הזמן שיכנס לו לתוך חדר השינה איזשהו טיל? מי? היהודי הזה היום בנתיבות שניצול ממוות בטוח, יהודי בעל חנות למוצרי חשמל ברחוב בנתיבות, הוא ובנו, פשוט נס גלוי שנכנס טיל פנימה, מי יודע אם זה לא בזכותו של הבבא סאלי, שיום ההילולה שלו היה ממש בתחילת השבוע, הגן על היהודי הזה מחנות חשמל בנתיבות, שהוא ואשתו שלא יקרה נזק בגלל עוצם קדושתו של הצדיק שגוננה, ועד לרגע זה לא יודעים בדיוק איך זה קרה, שטיל מתפוצץ בתוך חנות ואלה ניצולים ללא שריטה. אבל ממי בטוח? אפילו ברעננה, הגברת בלושטיין. תראה מה זה, בן אדם נכנס לרכב במקום במרכז הארץ, מוצא את עצמו לאחר שעה בתוך הקבר, מתחת לבלוקים. שים לב, זה מצב שהגליל יחרב פירושו חורבן של יישובים שלמים. איך ידע את זה התנא הקדוש רבי יהודה הנשיא לפני כ-2000 שנה, שהגליל יחרב והיוקר יאמיר, ובן קם באביו, קלה בחמותה, ונערים פני זקנים ילבינו? מה זה? זה כל הסימנים. אבל צריך להגיע לסימן האחרון. הסימן האחרון הוא שלא יהיה ניתן לסמוך על אף אחד, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. לא יהיה ניתן לסמוך על אף אחד, הכל קורס, וכל הדיבורים בתקשורת זה דברי רהב, ויש מי שדואג בתקשורת מסיטרה דה שמאלה ומסיטרה דה כל מיני אג'נדות ואינטרסים להוריד את המורל, ליצור מצב שהפסדנו ומדשדשים בבוץ, ורק יש פגועים והרוגים, ומראיינים יומם ולילה משפחות חטופים והרוגים ופצועים, ומתארים את הקטועי רגליים כדי להוריד את המורל ולגרום לציבור לומר להפסיק את הלוחמה, כדי שממילא כמובן לא יהיה ניצחון שמיוחס לאף גורם, שזה האסון הגדול שם, ששמה מישהו יתהדר ויאמר, הנה אני מיגרתי את החמאס, אני מוטטתי אותו, אני זה שהחזרתי את הביטחון ליישובי הדרום והצפון, וכמובן המורל יורד עד למטה, וזה מבחינתנו, בהשקפת התורה הקדושה שלימדנו הבורא בתורתו, יש לזה סיכוי שיביא אותנו אל הצעקה האמיתית, אל הבורא. זה מצריך ממש חיזוק באמונה, וזה בדיוק בפרשיות האלה שאנחנו עוסקים באותה זעקה של ויצעקו בני ישראל אל האלוקים ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. רק אני רוצה לשים דגש על איזושהי מילה אחת שלכאורה נראית מיותרת בפסוק הזה שמדבר על הזעקה של עם ישראל שהיא גרמה לישועה ולגאולת מצרים, שהיא כידוע שורש כל הגאולות העתידות, ובפרט הדגם של הגאולה שלפנינו, שנאמר כי מי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. הבורא אומר, אתה רוצה לדעת דוגמה לגאולה שאני אתן לכם בגאולת ישראל השלמה? גאולת מצרים. הייתה גאולה גם מבבל, הייתה גאולה מפרס ומדי, שזה נס פורים, הייתה גאולה מיוון, שזה נס חנוכה, אבל הגאולה הסופית תהיה קופי, העתק, לא של הגאולה של חנוכה ופורים, אלא של הגאולה ממצרים, בהמון רובדים. כגון שבזכות נשים צדקניות נגלו ממצרים, בזכות הצניעות והקדושה שלהם, וגם עכשיו בזכות נשים צדקניות נגאל. כגון שאז, אומר רבינו האור שמח, בספרו האור שמח, רבינו המשך חוכמה, רב מאיר שמחה הכהן מדווינסק, אז היו ניסים שלא היו מעולם, ניסים תחת ההנהגה של שם הוויה, ולא שם שין דלת יוד. ושמי הוויה לא נודעתי לאבות הקדושים, אלא רק עכשיו בגאולת מצרים. אז היו ניסים שלא היו מעולם, וגם הגאולה הקרובה תהיה כוללת ניסים שלא היו מעולם, ואפילו במצרים לא. והדמיון למצרים הוא בזה שאז היו ניסים שלא היו מעולם, וגם בגאולה הקרובה לפנינו ניסים שלא היו מעולם. אז היה מצב שלא כולם נגלו, אלא וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים אחד מחמישה, וגם עכשיו זה לא כך נעים לומר, אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר לזכות כדי שיזכו לגאולה, אבל לא כולם, כמו שהדגיש וחזר והדגיש את זה הגאון לצדיק הקדוש רבינו יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. תדעו לכם, לא כולם, זה יהיה העתק של גאולת מצרים, וגם שם לא כולם נגלו. ובמכת חושך שנקרא עליה בעזרת השם השבת בפרשת בו אל פרעו, כתוב שהיה חושך ענק, היו שבוע ימים חושך, שלושה ימים ראשונים חושך שלא ראו איש את רעהו, אבל יכלו לזוז. והחושך הנוסף השני היה בשלושה ימים הבאים של אותו שבוע, שלא יכלו לזוז אפילו. למה? רש"י מביא שתי סיבות לחושך הזה. סיבה אחת, כדי שלא יראו המצרים שכל כך הרבה עבריים מתו. אלו הארבע חמישיות שלא זכו לצאת ממצרים ולהקים את עם ישראל. ארבע חמישיות. אני לא רוצה לדבר על דעות נוספות בחזל שבחמושים זה אחד מחמישים שנגלו, 2%, או אחד מחמש מאות, ויש אפילו מנדי אמר אחד מחמשת אלפים, עד כדי כך. לא כולם זכו להיגאל. אנחנו כאן היום צאצאים של אותו מיעוט קטן שזכה להיגאל, משום שהמיעוט הזה הלך אחרי הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות, ולא שאל שאלות, מה נאכל במדבר, מה נשתה במדבר, יש לנו הרבה ילדים קטנים, ואין לנו שם מטרנה, ולא סימילק, ולא רמדיה, ואין לנו שם רסק של פירות. מדבר זה מקום של נחש, שרף ועקרב. לא שאלו שאלות. הבורא אומר, לכו המדבר הולכים. לא כולם היו כאלה. היו כאלה שלצערנו התקלקלו מהאווירה של מצרים, ושאלו את משה, מה נוכל, איך נוכל להתקיים בתנאי מדבר? הרי אתה עצמך אומר בתורה הקדושה של מדבר, זה מקום של נחש, שרף ועקרב. תן לנו פרוגרמה, תן לנו תוכנית, איך נתקיים במדבר, איזה קורת גג יהיה לנו מעל הראש, הרי זה 40, 50, 60 מעלות צלסיוס בקיץ, ו-30, 40, 50 מעלות מתחת לאפס, יש לך איזה מקום לחמם קצת את הביקטות או את הצריפים שלנו במדבר? משה רבינו, עם כל הכבוד, אבל כאן במצרים יש לנו לפחות איזושהי קורת גג מעל הראש, עם כל העבודה הקשה בחומר ובלבנים ובכל העבודות בשדה. אבל במדבר אין כלום. כך הם שאלו והם לא רצו לצאת. אלה לא מתאימים היו להקים את העם היהודי, ונשארו ומתו במכת חושך. וכדי שהמצרים, אומר רש"י, לא ילגלגו ויגידו, הנה, גם אתם מתים, לא רק אנחנו, גם אתם סובלים, גם היהודים העבריים מתים. לכן הבורא עשה חושך שלא ראו בשלושה ימים הראשונים של אותו שבוע של מכת חושך. הדגש הוא לא ראו איש את רעהו. הם זזו אמנם, אבל לא ראו, כדי שלא יראו איך קוברים את אותם ארבע חמישיות. את זה לא ראו, לא לגרום לחיסרון בגילוי כבוד שמיים, כבר שהמצרים לא יבינו שהם נספו מסיבות רוחניות, כבר שחסר להם באמונת הייחוד שלהם עוד מלבדו. ולאחר עוד שלושה ימים שבה המצב החמיר, ולא רק שהיה חושך שלא ראו איש את רעהו המצרים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, אלא לא זזו. לא זזו, היו תקועים, וים יש חושך. זה לא היעדר חשמל, היעדר אור, היעדר נר. היה ניתן למשש את החושך. החושך הזה היה בר מישוש. למה הבורא עשה את זה, אומר רשי? כדי שעם ישראל ייכנס למרתפים ולכספות ולארונות של כל הכסף והזהב והתכשיטים והבגדים, ולרושש אותם, וינצלו את מצרים. הם עשו אותה כמצולה שאין בדגים או שאין בדגן, ואז צריך לא רק שהם לא יוכלו לראות, אלא שלא יוכלו לזוז, אחרת הם היו מרגישים שמטיילים להם יהודים עבריים בתוך הווילות שלהם, בתוך ההרמונות שלהם. הם יתקלו פה בכל מיני גופים אם הם יוכלו לזוז. לכן הבורא העצים את המכה של חושך, ולא רק שלא ראו איש את אחיו, אלא לא זזו איש ממקומו, כדי שעם ישראל יוכל לפתוח את כל המגירות ואת כל הארונות ואת כל הכספות, ולקחת ולמלא כל אחד 90 חמורים לובים עם ביזת מצרים. והבורא ביקש מהם לקחת זאת. על כל פנים, אנחנו אותו מיעוט קטן שכן זכו אבותינו לצאת ממצרים, משום שהם היו דבקים בבורא, היו לא שואלים שאלות, למרות שאולי לגלגו עליהם הכוחות המודרניים, הכוחות שכבר קלטו את המבט הכפרני המצרי, להסתמך על כוחי ועוצם ידי, ולגלגו על סבא וסבתא שלנו ואמרו להם, אל תהיו כאלה דוסים, כאלה חנונים, כאלה צולים, ללכת אחרי משה ואהרון בעיניים סגורות. איך אתם לא מרחמים על הילדים שלכם? אתם לוקחים 10 ו-15 ילדים למקום של מדבר, הרי הם ימותו ברעב, הם ימותו בצמא, הם ינשכו על ידי עקרבים ונחשים. למה אתם כאלה ראש בקיר? כך צחקו על סבא שלי וסבתא שלי וסבא שלכם וסבא של כולנו. אבל הסבא והסבתא שלנו לא שעו ולא התייחסו ללגלוגים האלה. ואיך כתוב שם בסעיף הראשון של השולחן ערוך? אל יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודתו יתברך. האלף בית של השולחן ערוך, לכן זה מופיע בשולחן ערוך הראשון, אור החיים, בסימן הראשון, סימן א', בסעיף הראשון ברמו, רבינו משה איסרליש הקדוש, אל יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודתו יתברך. אל תתבייש מפני אלה שמגחכים שאתה דתי מדי, יותר מדי פרומר. משום שאם אדם לא יקיים את ההלכה הזו, הוא לא יקיים שום סעיף בשולחן ארוך. הוא יהיה כמו אותו כלב שכל הזמן מסתכל אחורה, צוחקים עליי או לא צוחקים עליי. הוא צריך לקבל כל הזמן אישור מהחברה, ואין לו מספיק חוד שדרה עוצמתי לסמוך על בוראו. אנחנו אומרים תמיד, נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, קודם בעיני אלוקים, קודם לעשות את מה שהבורא עושה. אחרי זה, אם אפשר, לצאת ידי והייתם נקיים מהשם ומישראל. איך אמר רבינו החתם סופר, היה לי מאוד קשה לקיים את הפסוק הזה, שכל מה שאני עושה יהיה גם נחמד ומקובל על כל החוגים ועל כל הרובדים של הציבור. זה לא היה פשוט לקיים את הוויתם נקיים מהשם ומישראל. כידוע חזל אומרים, מוטב שיהיה אדם שותה כל ימיו מול הבריות ואל יהיה שותה רגע אחד לפני המקום ברוך הוא. עדיף שתראה משונה בעיני אנשים ולא תהיה משונה בעיני בוראך. אלה הסבים והסבתות שלנו ש כן היו ראויים לאבות הגרעין הראשון לעם היהודי שנסע למסע של 3,300 שנה, שאנחנו כנראה עומדים בסיומו ממש בקרוב בגאולת ישראל. זה משום שהם לא שעו לגלגלוגים האלה וסמכו על הבורא שמנדי יעיב חיי יעיב מזוני. מי שנותן חיים אין בעיה, הוא ייתן גם את האפשרות לקיים את החיים באמצעות מזון לתינוקות ותרופות וכו'. והלכו בעיניים סגורות ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ואכן הבורא יתברך ראה נתן להם מן מן השמיים כמזון, מי חלם על פתרון כזה, הביא להם מים בזכות מרים הנביאה, בערה של מרים שהלכה איתם 40 שנה ב-42 מסעות, הביא להם את ענני הכבוד, שבעה עננים למעלה להגן משמש, משרב, מגשם, משלג, מארבע רוחות השמיים להגן מאותם נחשים ועקרבים ודובים ועריות, ענן שישי מלמטה במקום גיהוץ ובמקום קיבוס, כבישים סלולים נחמדים ונעימים, וענן שביעי לסלול להם את הדרך מקדימה, ממש כמו חברת כבישים שסוללת כביש שיהיה להם נוח. מי חלם על פתרון כזה? מי שבוטח בהשם, אין שאלות. לא צריך לתת עצות לבורא איך לפתור את הבעיה, צריך רק לבטוח בו. ביטחו בהשם עדי עד, כי וכה השם צור עולמים. אז מיעוט קטן היה אז שיצא ממצרים, ואותם רוב לצערנו נספו במכת חושך, באופן שלא יהיה ביזיון מול המצרים, וזה היה באמצע מכת חושך. אז בהרבה רובדים יש דמיון בין הגאולה שהייתה אז לגאולה שתהיה בקרוב בעזרת השם, גם בנושא הזה של האין עוד מלבדו, בנוסף לכל מה שציינו. אבל יש עוד מרכיב אחד, כפי שאמרנו, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם והזכור את ברידים. מה זה וגם? למה לא כתוב ואני שמעתי? וישמע השם את קולנו וירד תעוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו וניצק אל השם אלוקי אבותינו. מה זה וגם? 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 מה זה וגם אני? מי עוד שמע את הנעקה הזו? משמע שהיה מישהו ששמע, והבורא אומר גם אני שמעתי את הצעקה הזו, ואז אני הבאתי את הגאולה. מסבירים המפרשים, אתה יודע למי, מי שמע? אחד שמע את חברו, אחד שמע את חברו. אנשים היו קשובים זה לזה, הם לא היו שקועים באגו של עצמם, הם שמעו את הזעקה של השכנים, את הזעקה של הסובב, ובכו איתם ביחד. נוי סבאול עם חברוי, זה מה שכתוב בירושלמי, שכלל ישראל עשו, הם עשו ברית, כך מביא את זה הרבנו חופץ חיים את החזל הזה בשם תנת ואליהו באב אז חסד, הוא מביא את זה החופץ חיים, שכרתו ברית ביניהם לעשות חסד זה עם זה, ועל זה כתוב נחית בחסדך עם זו גאלת. גאלת את העם שעשה חסד ולקח ממך את התכונה של עולם חסד, יבנה מידתו של אברהם אבינו, מה הוא גומל חסדים, אף אתה היה גומל חסדים. ולכן אומר הבורא יתברך, ראיתי איך הם קורטים ברית לעשות חסד זה עם זה, אז גם אני שמעתי. זה נקרא גומל חסדים טובים וקונה הכל. בברכה הראשונה ב-18 אנחנו אומרים לבורא, אנחנו משתדלים ללכת בדרכו של אברהם, לעשות חסד, פירושו לסייע לזולת גם אם אנחנו לא חייבים לו, זה נקרא חסד. זוכר חסדי אבות, אז מביא גואל לבני בניהם, זה מה שאומרים בברכת החודש, מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ, אבל בתנאי אחד, חברים כל ישראל ונאמר אמן. אני רוצה לראות שאתם שומעים זה לזה, לא ספונים בבית במבצר שלכם עם האינטרקום וכלבים מקדימה, ולא ניתן לעניים ולמבקשי פרנסה ולמבקשי ישועה לדפוק בדלת, שאתם פותחים את הדלתות גם לאחרים. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. הכוח הזה שהוא היה אצל אותם אלה שנגאלו, שעשו ברית ביניהם לסייע זה לזה, הוא גרם לבורא לומר, הם עושים דברים שהם לא חייבים, גם אני אעשה דבר, למרות שהם במצב לא כל כך טוב רוחני, אני יוציא אותם מאפלה לאורה. זה וגם, וגם אני שמעתי, וגם כשראיתי שהם שומעים את מצוקותיהם של זולתם, אז גם אני שמעתי את נהגת בני ישראל והזכור את בריתי. לכן נקווה להשם שדווקא בנסיבות האלה, שאנחנו הולכים עצובים יותר, שכוחים, מה יהיה, מתי כבר תשמע בשורות טובות, מה קורה כאן, זה נמשך ונמשך ונמשך, ולא מצאו שום חטוף, לא מצאו כמעט אף חטוף או שניים, יש שם כל כך הרבה מסתובבים, למעלה מ-130, איך זה שלא מוצאים אותם באיזשהו מקום, איך זה שלא מוצאים את המנהיגים של אותם צוררים, מה קורה כאן, איך... מתוך המצוקה הזו, מתוך צרה, ימציא לנו הבורא פדות ורווחה, כשיהיה מצב שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. שנשמע בשורות טובות בקרוב ברחמים, אמן.
הרב מנחם שטיין.